אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה.
אז אומרים.
אבל מה מקדים את מה? המעשה את המחשבה או המחשבה את המעשה?
אולי זה בכלל תלוי. תלוי בתקופה, בתרבות, במרחב.
ובכל זאת אנחנו ננסה להקדים מחשבה עם הטובים והטובות ביותר על ההמשך שיבוא. על ישראל בעתיד.
אז גל גבאי.
ונועם מועלם.
מזמינות אתכם להסקט מחשבה תחילה של המכון למחשבה ישראלית.
בבקשה.
הפרופסור מיכה פופר הוא חוקר מנהיגות, לשעבר פרופסור מן המניין במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, היה ראש המגמה לפסיכולוגיה ארגונית תעסוקתית ומפקד בית הספר למנהיגות של צה"ל, כיום חבר הוועד המנהל של המכון למחשבה ישראלית, ברזומה שלו 90 מאמרים ו9 ספרים, האחרון מבין הספרים, מנהיגות וקריזמה, מבט אבולוציוני תרבותי, ראה אור במרס שעבר בהוצאת רסלינג. שלום מיכה פופר.
שלום רב.
אז אמרנו ככה בשיחה שלנו לפני, שאולי נתחיל את, את השיחה הזאת מפרויד, לפני שנחתור לנושא שלשמו התכנסנו, וזה לדבר על הבחירות האחרונות מהפרספקטיבה של חקר המנהיגות.
כן, אם ניכנס דרך פרויד, אז שהוא שנוי ממחלוקת כידוע, אבל צריך לראות את הדברים האלה בעיניי, יש המון אינטרפרטציה וויכוחים על הערך שלו, התרומה שלו, בעיניי, קודם כל צריך לזכור שהיה רופא, והיה נוירולוג, והוא היה אדם שהסתכל על הדברים כרופא, זאת אומרת, הסתכל על העובדות, על הסימפטומים, וחיפש את הקשר בין הסימפטומים למחלות. ובמושגים של היום, אם נסתכל על איפה הוא נתקע, כרופא, הייתה לו פציינטית, זה סיפור ידוע, שלא הצליח לזהות את המקורות של המחלה שלה. ואז הוא העלה השערה שזה קשור למצב הנפשי שלה. זה בעצם התחלה של החיבור בין גוף ונפש, שזה נושא כל כך מרכזי שמעסיק פילוסופים ופסיכולוגים, את כולם אולי. ומשם צמחה בעצם התובנה ש... איזשהו סטרס שהיה לה בילדות המוקדמת, יוצרת אצלה, הציפה אותה בכל מיני דברים שהתבטאו בסימפטומים גופניים. אבל למעשה, התפיסה שלו, שהיא נותנת היום פירוש לכל מיני דברים, בכלל הכניסת המושג של הלא מודע, את המושג של הרגשות, את הקשר בין הרגשות להתנהגות, את הקשר בין רגשות לגוף האדם, כל החיבור הזה שבעצם אנחנו לא מתנהגים באופן רציונלי, אלא יש איזה כחון שמניע אותנו. אנחנו רואים את זה כמעט בניתוח של כל, בספרות, במחזות. עכשיו, הדבר המעניין, ובזה אני נכנס קצת לנושא של המנהיגות, שבעצם כל העיסוק הזה בלא מודע, שם דגש על החלק היצרי, האינסטינקטיבי, הלא חושב נקרא לזה, האוטומטי. ולימים, פסיכולוג מפורסם אחר, מודרני, שהיה אפילו אחד מהם היה מרצה שלי באוניברסיטה, דני קהנמן, שקיבל פרס נובל, הם עשו הבחנה בין... הם קראו לזה סיסטם אחד וסיסטם שתיים. מערכת אחת ומערכת שתיים. מערכת אחת היא מערכת שנקרא לה בגדול guts feelings. אתה יושב בקפיטריה ופתאום אתה מחליף מבטים עם מישהי ואתה מתאהב בה. זה לא עשית אישייה אחת מצב ושיקולים, אתה פשוט יצא ממך.
אמוציונלי. דבר.
זה גם אמוציונלי וגם יושב על איזה משהו... שאנשים לא יודעים להסביר אותך.
תחושה פנימית, אינטואיציה. תחושה פנימית,
זה הדבר, ככה אני רוצה. ואתה לא יודע להסביר לעצמך אפילו למה. ומערכת שתיים היא מערכת הערכה בקבלת החלטות, שהיא, למשל, אתה לוקח משכנתה. אז אתה עושה בדיקה, בודק בין הבנקים, עושה חישובים, תשואות, עניינים, החזרים. ואחרי שיש לך נתונים, אתה מקבל החלטה. עכשיו, אנחנו כבני אדם, יש לנו את שתי המערכות האלה.
והן לא נפרדות, הן לא...
הן בתוכנו, ולפעמים אנחנו מפעילים את המערכת הזאת, ולפעמים המערכת של הגאט ספילינג יוצאת באופן אינסטינקטיבי. ועכשיו הטענה היא, ההבחנה הזאת היא חשובה גם למנהיגות. כי הטענה היא שההימשכות שלנו למנהיגים היא לא תופעה רציונלית. ההימשכות הראשונית, אני אומר, היא לא תופעה רציונלית. היא תופעה של סיסטם 1. אנחנו אפילו לא יודעים למה, לא יודעים להסביר למה. והקשל הגדול שבו אנחנו מטפלים בו בספר, זה הניסיון להסביר תופעה אמוציונלית בבסיס שלה, במונחים רציונליים. יש פה, וכאילו אתה לוקח את הכלי הלא נכון, ומנתח תופעה באמצעות כלי שהוא לא רלוונטי.
אז מה שהייתי רוצה שנעשה בפרק הזה זה לרתום את כל התובנות שלך מהמחקר, גם ביחס לספר האחרון שאמרנו עוסק במבט אבולוציוני תרבותי על מנהיגות, ולרתום את זה כדי להסתכל על הבחירות האחרונות. אנחנו מקליטים, אנחנו נמצאים כחודש אחרי הבחירות, שילי המסע ומתן הקואליציוני, לקראת הקמת ממשלה, זאת אומרת זה כבר שלב שהוא אחרי העיכול הראשוני, של התוצאות, שאנחנו יכולים להתחילו להסתכל ממבט על, על מערכת הבחירות ועל תוצאותיה. ואני חושבת שיש כמה סוגיות מעניינות אולי שאפשר לבחון מהפרספקטיבה של חקר המנהיגות. הסוגיה הראשונה באמת מתחברת לנקודה שלך על מנהיגות כמשהו שהוא אולי מגיע קודם כל מהבטן. וגם לטענה אחרת, והיא שמנהיגים לעולם אינם פועלים בחלל ריק. זה אולי בניגוד לדימוי שיש לנו לפעמים של מנהיגים מלידה, מנהיגים אוניברסליים, שהמנהיגות שלהם תקפה בכל מקום ובכל זמן. ואני חושבת שזה מעניין בהקשר שלנו, כשבוחנים את שני המנצחים הגדולים של הבחירות, את בנימין נתניהו ואת איתמר בן גביר. לכאורה היינו יכולים לתלות את ההצלחה שלהם בהם עצמם, אבל אם אני מבינה נכון אותך, אולי אתה מציע שצריך לבחון את ההצלחה שלהם גם ביחס למונהגים שלהם וגם ביחס לנסיבות חיצוניות.
כן. קודם כל, אנחנו השתמשנו במטאפורה של אש, של להבה, כדי להפין את תופעת המנהיגות.
כן.
ואני חושב שזה דימוי מאוד חזק ומאפשר התבוננות יותר מדויקת. מאפשר לפרק קצת את המורכבות. כי יש הטעיה מאוד מאוד ברורה, לא רק של הפסיכולוגים שעוסקים במנהיגות, גם של ההיסטוריונים, סוציולוגים, להתעסק במנהיג, באישיות של המנהיג. המנהיג הוא, אפילו היה איזה פילוסוף רומנטי אחד, קרלי, שטען שההיסטוריה אינה אלא ביוגרפיה של מנהיגים.
שזה מה שאמרנו, הטענה, כן. אולי הדימוי היותר רווח, שאנחנו חושבים על מנהיגים גדולים, מנהיגים שלא משנה איפה תקין
כן,
אותם,
כן.
יהיו מנהיגים.
כן, כן, כאילו מנהיגים זה אנשים שהם גיפטד, בעיקר המנהיגים הקריזמטיים. יש להם איזה גיפט, יש להם זה, הם אנשים...
וההיסטוריה בהמשך לזה אינה אלא סיפור של אנשים גדולים.
בדיוק, זו הייתה גישה מאוד מרכזית, בכל הדיסציפלינות. עכשיו, הטענה שאנחנו טוענים, שצריך להסתכל על זה בדימוי של הלהבה, כי בדימוי הזה יש מנהיג שזה הניצוץ, הוא מבהיר את האש, ויש חומרי בעירה, שזה המונהגים. והמרכיב השלישי זה החמצן שמזין את האש. המנהיגות היא שלושת המרכיבים האלה. ולכן, למה זה דימוי יפה בעיניי? כי האש הזאת יכולה להיות שריפה שיוצאת משליטה, כמו שקרה בגרמניה הנאצית, או כמו שקרה בכל מיני דברים שנדבר עליהם, כל מיני תופעות שפתאום נוצרה להבה שאי אפשר היה לשלוט בה. חומרי הבעירה הם גם יכולים להיות יותר דליקים, פחות דליקים, יש ויכוח מאוד גדול על הדברים האלה. המנהיג הוא רק מרכיב אחד בסיפור הזה, זאת אומרת, הוא יכול להיות... אדם יכול, עם שרמנטיות, לא יודע, כל הדברים שמדברים עליהם.
אז כשאנחנו אבל... מסתכלים למשל על, על ההצלחה של נתניהו בבחירות כן. האחרונות, ובאופן כללי של המנהיגות, אני חושבת שהיא די יוצא דופן של נתניהו, אתה אומר אי אפשר להבין את זה כתופעה שעומדת בפני עצמה, של אדם אחד.
אי אפשר להבין את זה כתופעה של אישיות, או אישיותו של נתניהו. אני יכול להביא דוגמאות שיש לנו פרספקטיבה לגבי נתניהו קצת קשה, כי... זה כאן ועכשיו, צריך לתפוס מרחק מהתופעות כדי לנתח אותם, אבל למשל המחשבה שמנהיג זה מנהיג זה מנהיג, ובכל הזמן יהיה מנהיג, כי הוא, האישיות שלו היא כזאת.
כן.
יש עדויות שמפריחות אותי לגמרי, למשל, המנהיג הכי נערץ במערב, מאז מלחמת העולם השנייה, זה צ'רצ'יל.
שהפסיד אחרי המלחמה.
שאחרי המלחמה הוא לא נבחר. עכשיו, ששאלו את הבריטים, למה לא בחרתם את צ'רצ'יל? הם כל כך מעריצים אותו, אז הם אמרו, הוא מנהיג של מלחמה, אנחנו צריכים מישהו שישקם את הכלכלה. הם בפירוש ידעו להפריד בין האישיות ובין הנסיבות שהם השתנו. ואם מסתכלים על כל הסיפור של צ'רצ'יל, צ'רצ'יל היה לו קריירה ארוכה של הצלחות וכישלונות. זה לא שהוא היה מנהיג מוצלח, ובזה נגמר הסיפור, תמיד היה מנהיג מוצלח. אצלנו למשל, זו דוגמה שניתחתי אותה בהחווה של משה דיין. הצעירים לא זוכרים את זה. אני פותח רגע סוגריים. אני מתחיל את השיעור שלי בכיתה, אני עושה את זה גם בקבוצות אחרות. זה תרגיל שהוא מאוד אינפורמטיבי ואינדיקטיבי לגבי הדעות, התיאוריות שיש לאנשים על מנהיגות. אני מבקש מאנשים, תנו לי שמות של מנהיגים. ואני רושם על הלוח. שמות של אנשים שביניכם הם מנהיגים.
מי מובילים?
אני תמיד מקבל אותם שמות. צ'רצ'יל, רוזוולט, בן גוריון, רבין, בגין.
כולם מנהיגים של עיתות משבר.
אז לא, אני רושם את השמות על הלוח. לפעמים יש נוספים שמות נוספים וכל זה. אבל הליבה היא תמיד אותה ליבה בכל קבוצה של סטודנטים, של לא סטודנטים, של כל קבוצה אני מקבל אותם שמות. אז עכשיו אני כחוקר, שבעצם מה אנחנו מנסים לעשות באקדמיה, למצוא את העקרונות המארגנים של תופעות, את החוקיות. ואני מסתכל על הרשימה הזאת יחד עם הסטודנטים, הקבוצה, ואני אומר, תראו, זה מדגם מייצג. למה הוא מייצג? כי כולם אומרים שהם מנהיגים. הסטטיסטית הוא מייצג. עכשיו בוא ננסה לפתח איזשהו מודל, מה משותף לכולם. ומסתכלים על הרשימות האלה, ולא מוצאים שום דבר משותף. יש גבוה ויש נמוך, יש רעות ויש עילג. יש מנהיגים טובים, כמו גנדי, מנדלה ויש היטלר. יש כל מיני. ולא מצליחים למצוא דבר אחד משותף. יפים, מכוערים. אין שום דבר משותף. ואז אני אומר, רגע, אולי נסתכל על המונהגים. וכשמתחילים לדון בזה, אז מוצאים את החוקיות. מה המונהגים מחפשים? מה הם צריכים? שם אתה מוצא את החוקיות. למרות שהמנהיגים האלה שונים. הם תרבויות שלו, הם שונים. אז אתה מגלה את הדבר הזה.
ומה החוקיות? מה המונהגים מחפשים?
והדבר הזה, התרגיל הזה, והניסיון לחפש את החוקיות, קודם כל לפנה את הזרקור מהמנהיגים למונהגים. אמרנו, בוא נחפש את החוקיות שם. זאת אומרת, במקום לשאול את השאלה שהחוקרים שאלו, מה יש בקריזמטים האלה שמשפיע על אנשים? אנחנו שואלים, מה יש במונהגים שמכריח אותם במחאות להימשך למנהיגים? מה יש בהם? ולא מה יש במנהיגים. את הנקודה הזאת אני יכול להראות בעשרות דוגמאות את הדבר הזה, למשל.
אז אני אנסה לכוון לדוגמה מסוימת. אפרופו הדוגמאות שנתנו, ואני יודעת שאתה מנסה ככה להשאיר את הדיון ברמה המטה.
לא המטה, אלא זה לא מטה אנליזה, אבל אני רוצה להציג את העקרונות, שאם את רוצה להתעסק בביבי, בחירות, עניינים וזה.
אז אם אנחנו מדברים על מה המונהגים מחפשים, יש הרבה דיבור על זה שבשנים האחרונות, בהרבה מאוד דמוקרטיות מערביות, או אולי בכלל, יש חיפוש, כמיהה, אחרי מנהיגים שהם אנשים חזקים. נשאלת השאלה גם, האומנם זה מה שמונהגים מחפשים, וגם אולי, אם מסתכלים מהפריזמה האבולוציונית, אם זה לא הדבר הכי טבעי שיש.
נכון. התשובה היא כן. ולכן זה בעצם הבסיס לכתיבת הספר היה, בואו נסתכל איפה זה מתחיל. כי כתבו כל כך הרבה על מנהיגות. אני חושב שזה תחום שנחקר, שאלפי מחקרים. ואם תתרחי ותקריא את כולם, תצאי מבולבלת. ואמרנו, בוא נלך להתחלה. בוא נראה מאיפה הדבר הזה מתחיל. ואז הלכנו באמת לאבולוציה כפרדיגמה, כצורת חשיבה. ואת הדבר הזה אנחנו רואים כבר בקרב חיות היער. חיות ביער, יש גם ספר שלם שעוסק ב... ואתה רואה, נגיד, עדר של לוויות, יש מי שמוביל את הלהקה. כבר בטבע יש את ההיררכיה הזאת. יש מי שמוביל. ועכשיו, כשבודקים מי זה המוביל, אני מזכיר לחלק מהאנשים שהם שוכחים שתוליד, הפירוש המילולי שלו זה להוביל. ומי הלוויה נניח שמובילה? זה הלוויה שהיא, בדרך כלל שם זה פשוט יותר, כי היא הגדולה והחזקה פיזית. והם הולכים אחריה בגלל שהיא תגונן עליהם. היא מגוננת עליהם. היא תשמור עליהם. זה אינסטינקט הישרדותי. זה גץ, זה הישרדותי, זה אינסטינקטיבי, כל זה. עכשיו אני לוקח את זה לבני אדם.
לבני אדם, וגם נגיד, אנחנו מדברים פה על מנהיגים פוליטיים, עברנו דרך ארוכה מחיות
היער. אני אגיע, לא, אבל אני אומר, צריך לראות איפה זה מתחיל. דיברנו על המשיכה האינסטינקטיבית למנהיגים. אז אני אומר, שם אתה רואה את זה, אין שפה, אין דגלים, יש אינסטינקטים. אינסטינקטים הכי בסיסיים. עכשיו, אבות אבותינו הלכו אחרי האדם שחשבו שהוא יודע איפה המים. אותו אינסטינקט, הישרדותי, הוא ידע לעשות דבר שיעזור להישרדות שלנו. הלכו אחריו. אבל, אז המרכיב הראשון הוא, אנחנו קראנו לזה, באנגלית זה נקרא competence, כשירות. כשירות, זאת אומרת, יש בו משהו שהוא, יש לו כשירות שתעזור לנו לשרוד. אבל אם הלוויה לא תתחלק בטרף עם חברי הלהקה, הם יארגו אותה. ואם המוביל המים לא יתחלק עם הקבוצה במים, הם לא ילכו אחר יותר. הוא איבד את המנהיגות. זאת אומרת, יש פה שני, אנחנו קוראים לזה סיגנלים, יש פה שני סיגנלים שמאפשרים להימשך למישהו שיוביל אותם. אחד זה התחושה שהוא קשיר, יש לו קשירות, שאני צריך אותה בשביל לשרוד. דבר שני, שאכפת לו ממני, הוא רואה אותי, הוא ידאג לי. עכשיו אני רוצה לתת את הדוגמה שבעיניי היא באמת הכי קרובה לפרדיגמה הזאת. חיילים קרביים בצבא. שזו הסיטואציה הכי קרובה לסיטואציות הבסיסיות האלה של הישרדות, של סכנת חיים, של מה שהיה פעם יום יום. ומעבירים סקרים בצבא, אני לא יודע אם היום, אבל פעם העבירו סקרים בצבא של 40 ומשהו שאלות, שבהם בודקים כל מיני דברים, לוגיסטיים ואחרים, כל זה, ופסיכולוגים. וכשאתה מראה את זה למגד, למפקד הגדוד, השאלה הראשונה שהוא מסתכל עליה, הראשונה הוא פשוט פותח, זה מסתכל על הסטטיסטיקה, כמה מוכנים ללכת אחריי למלחמה או לפעילות מבצעית. בזה הוא רואה תמצית המנהיגות שלו. ועכשיו שבודקים מה מנבא את זה, יש שתי שאלות שמנבות את זה, בקורלציה הכי גבוהה. אחד זה המקצועיות שלו, כמה אנשים תופסים אותו כמקצוע, קומפיטנטי, קשיר, זאת אומרת, במושגים של החייל זה, הוא ידע מה לעשות. כשאנחנו נהיה במצב מסוכן, הוא ידע מה לעשות. והדבר השני, אכפת לו מאיתנו. זה חוזר בדיוק לאינסטינקטים הבסיסיים של בעלי החיים. זאת אומרת, ההימשכות שלנו למנהיגים יושבת קודם כל על האינסטינקטים האלה. קודם כל. זאת אומרת, בשפה של היום אפשר להגיד, קודם כל, שם נוצר מתקיים האמון הבסיסי. עכשיו אני רוצה לעשות הבחנה שהיא מאוד חשובה. בהבחנה בין, ועל זה יש מחקרים, ומחקר אחד במיוחד מפורסם של בועז שמיר, הבחנה בין מנהיגים קרובים ומנהיגים רחוקים. זאת הבחנה קונספטואלית מאוד חשובה. מה שהוא עשה, הוא ביקש, הוא היה פרופסור באוניברסיטה העברית, הוא נפטר לצערנו, והוא ביקש מכל סטודנט לבחור מנהיג קרוב. מנהיג קרוב זה מנהיג שהיה לך איתו פייס טו פייס.
מפקד בצבא, מנהל בעבודה.
יפה. אז באמת הרוב בחרו מפקד ישיר בצבא. אנשים שראו אותם יום יום. מדריך בתנועה, ומורה או מורה בבית ספר. ואז הוא ביקש מהם לכתוב adjectives, שמות תואר למנהיגים האלה. אחר כך הוא ביקש מהם לבחור מנהיג רחוק. מנהיג רחוק זה מנהיג שאתה חושב שהוא מנהיג, אבל מעולם לא פגשת אותו. הרוב בחרו את בן גוריון, בגין ורבין. וביקש מהם לכתוב adjectives. ואז עושה השוואה בין האדג'קטיבס של הקרובים והרחוקים. זה מחקר גם סטטיסטי וגם איכותני. ומה שהוא מצא, שהאדג'קטיבס של המנהיגים הקרובים יותר התנהגותיים. איך הוא מתנהג? למשל, נגיד דוגמה אישית. והאדג'קטיבס של הרחוקים הם יותר אבסטרקטיים. רטוריקה, אידיאולוגיה, יותר פסקתי.
אולי אם אמרנו שהמנבים של מנהיגות זה אחד קשירות והשני התחושה, כמה אכפת לו, אז מנהיגים קרובים אנחנו יותר שופטים אותם לפי כמה אכפת להם אולי, ורחוקים לפי קשירות?
לא, אני חושב שזה יותר מתוחכם מזה, אבל זה הכיוון שאת מדברת עליו. יש מושג בפסיכולוגית מאוד מרכזי, התחלנו את השיחה המוקדמת שלנו בפרויד.
עם פרויד, כן.
אז מושג מאוד מרכזי בפסיכולוגיה קלינית זה ההשלכה, projection. זאת אומרת, אני מניח שאני פטור מלהסביר את זה, אבל אנחנו משליחים מהמאוויים שלנו, מהחרדות שלנו, על כל מיני דברים. זה הבסיס של מבחני רורשאך וכל הדברים האלה.
אז גם המנהיג הוא כמו כלי קיבול שאנחנו משליחים?
סיגנל, אנחנו קוראים סיגנלים. עכשיו, ככל שהמנהיג יותר קרוב, אתה רואה אותו. אתה פחות, הוא פחות השלחתי. ככל שהמנהיג יותר רחוק, הוא מה שאתה רוצה לראות בו. זה לא הדבר האמיתי, זה מה שאתה רוצה לראות בו, אתה משליך עליו. לפעמים אני מביא דוגמה פשטנית לרעיון הזה, ואני אומר, אתם יודעים מי הישות המנהיגה הכי גדולה אי פעם? אלוהים. כי הוא אבסטרקטי. הוא רחוק, ולכן יש לו מיליארדי מאמינים, כי הם רואים בו מה שהם רוצים לראות.
אבל אתה יודע, זו טענה כמעט קיצונית, כי אם אני אנסה לנסח אותה מחדש, אז אולי אני אגיד שכל אחד שתיקח אותו, בהינתן הנסיבות המתאימות, אתה יכול להצניח אותו מלמעלה, ואנשים ישליחו עליו את מה שהם רוצים נכון, להיות במנהיג, ויהפכו אותו למנהיג שלהם.
אמרת את זה נהדר, לא יכולת להגיד את זה, זאת אומרת, המנהיג הרחוק, הוא יכול להיות תוצר של מניפולציות. ולא הדבר האמיתי שאתה יכול, שמנהיג קרוב, אתה רואה אותו, אתה רואה את הממ שלך, אתה רואה את הממ פה שלך, אתה רואה איך הוא מקבל החלטות, אתה רואה איך הוא מתנהג. והמנהיג הרחוק, ודרך אגב, פרסומאים ממולחים, הבינו את זה. הבינו את זה, ואתה רואה את זה בקמפיינים. ויש גם דוגמאות, למשל, אני קראתי לא מזמן שמנחם בגין, בערוב ימיו, הוא לא תפקד בכלל.
כן.
אבל בעיני הציבור היה מנהיג, הסתירו את זה. זאת אומרת, יש...
אז אם אני מחזירה את זה שוב, אולי...
או למשל קמפיינים, אני אקח דוגמה לקמפיינים. הרי המרכיבים האלה שהקשירות והאכפתיות, לא שהם נעלמו לגבי המנהיג, רק הם ניתנים למניפולציה. למשל, ניתחנו פה קמפיין של נשיא ארצות הברית. אז חלק מהקמפיינים זה להראות אכפתיות וחום. הולכים בשווקים, מנשקים תינוקות, לוחצים ידיים וכל זה. אתה לא יודע אם זה אמיתי או לא. הפרסומאים יודעים את זה.
היה מבחן שפעם היו אומרים עליו שהוא המנבא הכי טוב כדי לדעת מי נשיא ארצות הברית, שואלים בסקר את הנשאלים, עם מי אתה מעדיף מבין המועמדים, עם מי אתה מעדיף לשבת לשתות בירה.
כן, כן.
והרעיון היה שהמועמד שיותר מהנשאלים מעדיפים לשבת איתו לשתות בירה, הוא המנצח, זה המנבא הכי טוב לניצחון בבחירות. שזה קצת, בעצם אותו, מה שאתה אומר.
זה אותו רעיון בלבוש פופולרי.
אבל שוב, בהקשר שלנו זה מעניין, כי בעצם אתה אומר, אנחנו צריכים להסתכל לא על המנהיגים שנבחרו, אלא על הקבוצות שבחרו בהן, לראות מה, בעצם מה חיפשו המונהגים ולמה הם מחפשים את זה ולמה עכשיו.
אז אני אומר, יש בסיס אוניברסלי שזה תיארנו אותו כרגע, הקשירות והאכפתיות, הסיגנלים. שאני אומר, לגבי מנהיגות קרובה, הסיגנלים האלה הם יותר אותנטיים. שוב, נשענו על ההסתכלות האבולוציונית. למשל, היא מאוד עזרה לנו לחדד את הבסיס. אחר כך אני אגע בקומה השנייה שזה מתרחק מהאינסטינקטים. ומה שאתה רואה זה שהאינסטינקט הזה הוא מתחזק במצבי משבר, במצבים שבאנשים הם בחוסר עונים או בחוסר ודאות. אז האינסטינקט, הכמיהה הזאת, למישהו שיבוא ויציל אותי וידאג לי כל זה, היא נעשית הרבה יותר אינטנסיבית. זה החמצן במטאפורה של האש. אבל דבר נוסף שהחשיבה האבולוציונית הצליחה להעביר לנו, זה דווקא פרופסור ישראלי פיתח את התיאוריה הזאת של עיקרון ההכבדה. והוא הראה זה בהתחלה דרך טווסים. לטווסים יש זנב מפואר, כבד, בניגוד להיגיון האבולוציוני, הרי הוא צריך להיות זריז ומהיר וכל הסיפור הזה. והשאלה שהוא שאל את עצמו, למה יש להם זנב כזה? והתשובה הייתה, שפה הוא משלם מחיר, זה עיקרון ההכבדה, זה מכביד עליו, אבל מה? זה סיגנל לטווסות שהוא אמיתי, כי הוא משלם מחיר, והמחיר הזה הופך אותו לאותנטי. עכשיו תחשבי רגע, על המפקד בצבא, ככל שהוא, דוגמה אישית זה עיקרון ההכבדה. זה אשכרה עיקרון ההכבדה, כי מה זה דוגמה אישית? שמישהו עושה דברים שהוא לא חייב לעשות אותם. הוא לוקח על עצמו נטל ומשלם מחיר, וזה מאוד מעורר אמון, וזה אומר, הנה הוא אמיתי, כי הוא...
אני רוצה קצת להתעכב על הנושא הזה של מפקדים בצבא.
אוקיי.
באמת לכאורה, אתה גם אמרת שהרבה מאוד אנשים, כשביקשו מהם לתת מנהיגים קרובים, נותנים את המפקד הישיר שלהם בצבא.
מאוד שכיח. כן.
ולכאורה זה באמת, כאילו, מפקד בצבא הוא מי שאמור להיות ניחן בתכונות המנהיגות האולטימטיביות, הוא אמור להפיח בפקודים שלו את הנכונות לפעול בניגוד ליצר ההישרדותי. ועדיין, כשאני מסתכלת על המעבר לשדה הפוליטי,
כן.
במיוחד בשנים האחרונות, כל אותם מנהיגים
צבאים.
שסגסגו בצבא, לא מצליחים לתרגם את המנהיגות הזאת לשדה הפוליטי.
בגלל זה עשיתי את ההבחנה המאוד חשובה בין מנהיגים קרובים ורחוקים. ואני חושב שהדוגמאות הצבאיות, ואנחנו משופעים בדוגמאות כאלה, יותר מה שכל מדינה מערבית אחרת.
אני אגיד, כי אתה לא תגיד את זה, שבבחירות האחרונות ראינו רמטכ"ל, גדי אייזנקוט, שהצטרף למחנה הממלכתי, וזה בעצם לא שינה את התמונה הגדולה בכלל. זאת לא הדוגמה היחידה בשורה של אנשי צבא שמצטרפים, ולא בשיא ההצלחה.
שוב, אני רוצה להגיד, אייזנקוט הוא אולי דוגמה האחרונה, אבל אנחנו משופעים, עוד ברק, וגנץ, ואייזנקוט, ואריק שרון, ו...
אלה דווקא דוגמאות אולי יותר...
לא, אני רוצה רגע לגעת בכמה משמעויות פסיכולוגיות של הדבר.
למה אי אפשר לתרגם את ה... למה מנהיגים קרובים הם לא גם מנהיגים רחוקים?
כי מה שאני... כי בגלל המרכיב ההשלכתי, בגלל שאם היית מגד מצטיין, מפה מצטיין, שפיקד על חיילים וראו אותך ומעריכים אותך על בסיס ה... התנהגות שלך, עברת למערכת שזה מערכת הרבה יותר השלכתית. אתה פחות יכול לתקף את הדברים. ואתה בעצם חי בעולם שהוא עולם יותר של דימויים, כולל דברים שמוצגים בטלוויזיה, אז הרי הכל מוכן ומכוונן ומתוכנן. ואני חושב שמי שהצליח, וזה המיעוט, הם אנשים שהבינו שזה לא more of the same. זה לא כמו שהיית בצבא, רק יותר גדול. זה לא ככה, זה משחק פסיכולוגי אחר. ופה אני רוצה לגעת בקומה השנייה של ההימשכות למנהיגים.
כן.
עד פה נגענו רק בדברים שאתה יכול להראות את הבסיס האבולוציוני שלהם. החלק השני קשור ליכולת הייחודית של בני אדם והצורך שלהם בסמלים. האדם הוא ייצור גם ביולוגי וגם סימבולי. ואני חוזר רק בשביל להמחיש את ההבחנה הזאת, לתרגיל הזה שאני שם ראש המנהיגים על הלוח. עכשיו, אני פעם בשנה מרצה במכון מנדל, במנהיגות בירושלים, ויש שם קבוצה, הם עשו את זה בשנים האחרונות, לקחו קבוצה של חרדים, שהם מכשירים אותם בתחום המנהיגות. והתחלתי בקבוצה הזאת עם אותו תרגיל שאני מתחיל כל זה. תנו לי שמות של המנהיגים. אני רושם על הלוח.
ובמקום בן גוריון
וצ'רצ'יל. קניאבסקי, הרב שח, גדולים הרבנים. אני אומר, מה משותף להם? אני שואל להם. אני בשביל זה היה... הם אומרים, הם גדולים בתורה. זה מרכיב תרבותי. מנהיגים הם גם גיבורי תרבות. בעיקר מנהיגים רחוקים. הם לא רק יושבים על אינסטינקטים, הם יושבים על ה... אם אני מנסח את זה פרינציפ, הם יושבים על הזהות הקבוצתית, הם הדבק.
שאני מגדירה את עצמי כחלק מקבוצה, על ידי זה שאני מזדהה עם מנהיג.
עכשיו, הדוגמה הכי מובהקת, אני לא יודע אם יש לה אח ורע בעולם, זה הרבי מלובביץ'. הנה, פה בדרך ראיתי זה סלטים של הרבי מלובביץ'. עכשיו, בדרך לפה, הוא 30 שנה מת. הרבי אומר להם מה לעשות. מה, יש דוגמה יותר מובהקת מזה שהמנהיג הוא יציר של המונהגים? הוא בכלל לא חי. ואני יצא לי לא פעם, כשהייתי בשבתונים, להיות בבתי כנסת של חב"ד. הם יושבים מבוקר עד לילה, ומספרים סיפורים על הרבי. ובעצם, מהזווית שלי, של הפסיכולוגיה החברתית,
כן.
הוא הדבק לקבוצה. הוא מייצר את הקבוצה.
גם כשהוא עצמו...
גם כשהוא איננו, הדימוי שלו, הסיפור שלו, הנרטיב שלו, לא משנה איך תקראו לזה. הוא הדבק הקבוצתי, בלעדיו אין קבוצה. אז הקבוצה, את יכולה לראות את זה כמו דגל, או ההמנון, או כל מיני. אני רואה דגל ישראל באיזה ג'ונגל, נדע, בטיולים שעשיתי. רואים, אז אני מתרגש. אבל מי שהיה לידי, שהיה מישהו, הוא, מה, זה בשבילו זה בד, סתם, צבע, לא יודע, לא... סמלים הם נוגעים, הם מרגשים.
אבל מפה לא נובע, אני מניחה, שאתה כופר לגמרי בסוכנות של מנהיגים, זאת אומרת, ביכולת של מנהיג, כן לשנות את, את, את מסלול ההיסטוריה, כן להניע תהליכים היסטוריים, תרבותיים, מדיניים.
אחלה שאלות. תראי, הוויכוח הזה הוא לא, הוא ויכוח גם בין היסטוריונים של המנהיג, משקלו של המנהיג. אני חושב שהמטאפורה היא תשובה חלקית לדבר הזה, היא אומרת שהמנהיג הוא רק מרכיב אחד. אני אישית חושב שבגלל שהמנהיגים הנורא מפורסמים, הם כולם היו במצבי משבר גדול, צ'רצ'יל ודיין בזמנו. דרך אני אגע בדיין, כי זה סיפור מאוד מעניין. הם קיבלו משקל בגלל הנסיבות המאוד מאוד קיצוניות שהם היו בהם. אבל אם אני, סטטיסטית, זה מספר קטן, אטאטורק. אם אני מסתכל, אני אקח את גורבצ'וב כדוגמה. אתה שואל אנשים, מה גרם לקריסת ברית המועצות? אז יגידו גורבצ'וב, רוב אנשים יגידו, היה מנהיג, קיבל החלטה. אבל האמת היא, ואני נוטה לקבל את הגרסה הזאת, שכבר אנדרופוב, שהיה ראש ה-KGB לפני גורבצ'וב, והיה אדם שמרן, והיה מהדור הזה שלה, הוא הבין שהשיטה לא עובדת. כבר הוא הבין שהשיטה לא עובדת. זאת אומרת, גורבצ'וב, הוא... היה שם כשתהליך, התהליך הזה הגיע למיצוי, זה כמו הילד עם האצבע בסכר, כאילו, נתן לזה, הוא היה, הוא לא יצר את הטרנד, הוא רחב עליו. הוא פתח אותו, אם זה לא היה הוא, היה עוד.
זה לא גישה קצת פסימית ביחס לסוכנות של האינדיבידואל? כולנו משועבדים לגלים של תופעות חברתיות תרבותיות שסוחפים אותנו איתם?
תראה, שאלת הדטרמיניזם היא שאלה גדולה. ואני חושב שלהגיד שהכל המנהיג זה גישה קיצונית, ולהגיד שהכל ביולוגיה דטרמיניסטית זה גישה קיצונית, אני חושב שהאמת היא באמצע.
כרגיל באמצע. טוב, אמרנו שניגע בדיין.
אני חושב שהאמיתות הן באמצע, כהכללה.
משה דיין.
עכשיו, משה דיין דוגמה טובה, כי אני אפילו, אני זוכר אותו בתור אדם צעיר, אני ממש זוכר אותו. קודם כל, ברשימות שאני עושה, בכיתה.
פחות ופחות, אני מניחה.
לא מזכירים אותו בכלל. אם היו עושים את זה, את התרגיל הזה עליי, כשהייתי סטודנט, דיין היה הראשון. אמרת דיין, לדור שלי. אמרת דיין, אמרת קריזמה. אין, הוא היה... אלוהים היה סגן שלו. ואני זוכר שטיילתי בעולם, הייתי מגיע לכל מיני חורים, סוף העולם. היו שואלים אותם איפה אתה, הייתם בישראל, היו אומרים לי, דיין, דיין, עושים לי ככה. הוא היה ישראלי הכי מפורסם בעולם. שלטים בניו יורק, בטיים סקוויר, כל מקומות כאלה, איפה שלא, הוא היה. והיה עצומות בתחילת שנות ה-70, דיין לראשות ממשלה וכל זה. והנה, פרצה מלחמת יום הכיפורים. וכמה שנים אחרי זה, הוא נשכח. הוא לא צריך להכניס 3 מנדטים לכנסת. הוא הפך להיות דמות שלא זוכרים אותה בכלל. מה שמראה שקריזמה זה בעיני המתבונן. זה לא דבר אובייקטיבי. תמיד אני אומר, בן אדם שהוא גבוה, נגיד הוא 2 מטר, אז הוא גבוה בכל מקום. זה תכונה אובייקטיבית. קריזמה היא בעיני המתבונן. אתה יכולת להיות קריזמטי, ובעיני אותו ציבור, אותו ציבור, לא ציבור אחר. הפסקת להיות קריזמטי. זה בעיני המתבונן הדבר הזה. ולמה דיין עשה כל כך קריזמטי מפורסם? כי הסיפור מתחיל, גם את זה אני זוכר, שהייתה תחושה לפני 6 ימים, הייתה תחושה שהמדינה הזאת הולכת להיחרב, ממש. והציבור קפה על לוי אשכול של ראש ממשלה, קפה עליו, לשים את דיין כראש ממשלה, כי הוא היה רמטכ"ל מלחמת סיני, והיה לו דימוי של אדם שיחלץ אותנו מהבוץ, אנחנו חוזרים לכמיות הראשונות, הוא ידע מה לעשות.
אז גם דיין הוא מנהיג, שחב את מנהיגותו לנסיבות, למשבר.
ולמונגים, שהעלו אותו, הרחוב העלה אותו. הרחוב העלה אותו בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה. עכשיו, אני ממש זוכר, אבל אפשר גם לראות את זה בכתבות, איזה תחושת רווחה הייתה שדיין התמנה לשר הביטחון. עכשיו, בדיעבד, הוא לא שינה כלום, הוא לא נגע בתוכניות, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא קיבל החלטות מבצעיות ביומיום. אפקט פסיכולוגי מובהק. פתאום הייתה תחושה, מוסרן דימר לפרויד, יש אבא, יש מי שדואג, יש מי יודע מה לעשות, אני יכול לרגע. הכמיות הראשונות האלה, הן חזקות במצבי משבר. אתה רוצה מישהו שידאג לך. ושיהיה קומפטנטי, שידאג לך. ואז אנחנו יכולים להיות נתונים למניפולציות.
טוב, אני רוצה בכל זאת לנסות כן לשחות ממך כמה עצות קונקרטיות אולי. דיברנו על המנצחים הגדולים של הבחירות. היו גם מפסידים.
תמיד יש.
מפלגת מרץ שמצאה את עצמה מחוץ לכנסת, מתחת לאחוז החסימה, ואנחנו כן. שומעים הרבה מאוד דיבורים על הצורך אולי בהתארגנות מחדש של מחנה השמאל, אז אני אשאל גם ביחס למחנה הספציפי הזה, אבל אולי זאת שאלה שתקפה לישראל בכלל. האם יש דרך לייצר באופן מלאכותי את התנאים להיווצרות מנהיגות? אנחנו אומרים דרוש מנהיג, איך נייצר אותו?
קודם כל, נצא מקורת מוצא, שהתופעה היא רגשית, אמוציונלית. מה שזה אומר, אני אומר, זה קצת בפשטנות, מה שזה אומר, וזה אולי טעות של חלק מהמתמודדים, מהמפלגות, שהם חשבו, אנחנו נפנה לשכל, לרציונליות, למרכיבים האלה, שזה...
זה כן עבד, מה זה קמפייני הגוואלד אם לא פנייה לרציונליות?
גוואלד זה ממש רגשי. גוואלד זה רגשי? מה זה גוואלד?
צריך מהבוחר לעשות חישובים אסטרטגיים, להבין לא. שאם הוא מצביע, שהוא יעדיף להצביע למפלגה כזאת, לעשות פה פשרה כדי שזאת תיכנס. שמו את זה תבית
אסטרטגית, אבל בעצם כשאני צועק גוואלד, אני אומר, תצילו אותי. תבואו לעזרתי, אני אבוד. זה גוואלד זה...
אז צריך להבין שזה בעצם מגיע ממקום רגשי.
הקמפיינים.
כן.
הבחירה. אני רוצה לעשות הבחנה. זה חשוב אולי. לפני שאני אחזור לשאלה. בין קמפיין, שזו סיטואציה מאוד ספציפית, של בחירת מנהיגים, ובין תפקוד של מנהיגים לאורך הדרך. הבחנה הזאת היא מאוד חשובה, מאוד חשובה. בדוגמה שאנחנו מביאים בספר, היא לא מקורית, אבל היא דוגמה של נשיא ארצות הברית, כרגע פרח לזה, נשיא ארצות הברית בשנים 1920-22, הוא נפטר משבץ לב, הרדינג. והסיפור שלו, אני מקצר אותו, הוא סיפור מדהים, שהיה איזה מקיאוולי של המפלגה הרפובליקנית, ופגש אותו באיזה נסיבות, הוא הסתכל עליו ואמר, יש לנו נשיא. למה? הוא היה איש מרשים ביותר. בהופעתו, בקול שלו, קראו לו הרומאי, היה כזה. איש שקל להתאהב בו. והוא הריץ אותו בקונבנציה של הרפובליקנים, הוא נבחר כמועמד המפלגה הרפובליקנית, ואחר כך היה נשיא ארצות הברית. הנשיא אולי הגרוע ביותר בתולדות ארצות הברית.
מה שעבד בקמפיין לא עבד בתפקוד.
עכשיו, מה עבד בקמפיין? פשוט בנו קמפיין ש... כמו שהפרסומאים מבינים, הם פונים לרגש.
אבל אני כן מנסה להבין איך מייצרים מנהיג אמיתי, לא רק לא,
אז קמפיין. זה, אז לכן אני אומר, שלייצר מנצח בקמפיין זה סיפור אחד, לייצר מנהיג אמיתי זה מבחן אחר.
ומגיד, כל הדיבור הזה, השפה העברית מאלצת אותנו להיצמד למנהיג ומנהיגים ומונהגים, אבל יכול להיות גם מנהיגה, כשאני
כן,
רוצה
כן,
לייצר.
כן, כן. א', נכון, אבל אני רוצה, בשביל לעשות צדק עם ההיסטוריה, זה קשור למעמד האישה, כשאתה מסתכל, עשה גם...
הגנה הזו זה באמת דיון צד, רק הייתה
כן,
הערה.
כן, כן, לא, אז אני רק אומר שאם אתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה רואה שאין מנהיגות. אבל זה נובע מהמקומם של אנשים בהיסטוריה, שהם לא הייתה עליהם זכויות בחירה אפילו. אפילו במדינות מתקדמות, כמו שוויץ ב-1970, או בארצות הברית, ב-1920, הם לא היו להם מגרש בכלל. עכשיו זה משתנה, זה משתנה, אנחנו רואים את זה באופן ברור. זה משתנה וזה ישתנה ואין ספק שזה. עכשיו, ואני לא, אני אומר זה פשוט מבחינת הראייה ההיסטורית של התהליך. עכשיו, הסיפור הזה של קמפיין הוא באמת עולם שצריך להפריד בו בין בחירה ובין תפקוד. אנחנו מביאים ציטוט של סטיב בנון שהריץ את הקמפיין
של... הוא היה יועץ של טראמפ.
כן, אבל...
אפשר להגיד ידוע לשמצא גם.
ידוע לשמצא, אבל צריך להסתכל רגע על איך זה התחיל. ויש, אנחנו מצטטים מתוך ישיבה שהוא קיים. עוד לפני שהוא התחיל באופן רשמי את הקמפיין. וכולם אמרו, מה אתה מריץ את הטראמפ הזה? אין לו שום סיכוי, כל הסקרים, קלינטון לוקחת אותו בהליכה. והוא אמר, יש לטראמפ סיכוי בגלל שקלינטון נתפסת כאיזו מכונה ששולחת מסרים, אין בה טיפת חום, טיפת תחושה של מה שקראתי סיגנל של חמימות, של חום, כל הדברים האלה.
וטראמפ הוא ההפך הגמור, הוא נתפס אצל המצביעים שלו.
זה הסיכוי של טראמפ. אין פה מסרים, ואין פה אידיאולוגיות, ואין פה, יש פה פנייה לרגש הטהור. זה, בדיעבד זה היה מנבא הכי, הכי, הכי נכון. אוקיי? וקראתי רעיונות עם רובן אדלר שנפטר, על ה, שהוא היה פרסומי שלה ראשון. הוא אמר, אני לא חושב שהוא קרא את התיאוריות בפסיכולוגיה חברתית, הוא אמר, אנחנו צריכים לבנות דמות אב, דמות של אבא, שזה כמעט רעיון פרוידיאני. אבא דואג, אבא אכפתי, אבא חם, אבא מחבק. זה דימויים. עכשיו, יותר קל ליצור דימויים במנהיגות רחוקה. אתה יוצר דימוי, אתה פשוט בונה אותו. אתה יושב באולפן, אני מניח, אני לא מנוסה בזה, אבל אתה יושב באולפן, אתה אומר, תחייך, אתה זה, תספר.
אבל אתה כן יותר מנוסה, זאת אומרת, אמרנו, היית מפקד בית הספר למנהיגות של צה"ל, אז בכל זאת אולי כמה מילים על איך בונים מנהיגים שהם מנהיגים אמיתיים, גם בתפקוד, ולא רק למנהיגים משל קמפיין. אז אני אומר,
התפקוד מזמן דברים שהם לא בהכרח קשורים לקמפיין, לא בהכרח קשורים לבחירה, לתהליך ההיבחרות, כי במנהיגות, בסוף אתה צריך, כשאתה מתפקד, אתה צריך לדעת גם לנהל את הצוות שלך, וגם לקבל החלטות. זה משהו אחר לגמרי. אם את מתעקשת על הקונקרטיזציה והחזרה לחשיבה הפוליטית, שאני מנסה כל הזמן לעקוף אותה, כי אני מנסה להראות את העיקרון, אבל אם נחזור לרגע לדבר הזה, היה קמפיין לאהוד ברק, מנהיג ולא סחבק, אם אתה יודע, זה היה משהו כזה, כאילו.
כן.
שצריך יהיה לקבל החלטות, וצריך יהיה לעשות דברים כל זה, אני שם המתאים, אני לא יודע להיות סחבק. אני קצת מפרש את הדבר הזה. כנראה שהצורך במישהו שיגע ברגשות שלך הוא חזק. יותר ממה שכנראה יהוד ברק הערך. יש פה משהו ש... עכשיו, הנגיעה ברגשות, היא לא שייכת רק ליכולת של המנהיג לבטא אותם. למרות שאם אני מסתכל, כתבתי ספר על מנהיגים קריזמטיים, שליליים. הדוגמה הכי מובהקת זה ג'ים ג'ונס. זה קייס ממש מעורר מחשבות, כי הוא... ההשפעה שלו הייתה כל כך נחרצת שהוא גרם...
הוביל את חסידיו להתאבד.
911 איש התאבדו לבקשתו והרעילו את הילדים, 200 ילדים. יש השפעה יותר גדולה מזה. ואתה רואה איך שהוא ממש נוגע ברגשות. אני אבא שלכם. ובלעדיי אין לכם חיים. ממש הלכו אחרי אדם. והמצוקה היא מאוד עוזרת לזה, זה החמצן. אז לכן אני אומר שזה היבחרות למנהיג בתפקוד כמנהיג, זה לא אותו דבר. ואתה רואה את זה בדיעבד, בהרבה מאוד דוגמאות. טרומן, אם הוא היה רץ לקמפיין בחירות, הוא לא היה נבחר. הוא נעשה נשיא בגלל שרוזוולט נפטר, הוא היה סגן הנשיא. ורוזוולט בחר, רוזוולט שהיה קריזמטי והיה נערץ, וגם היה ארבע קדנציות,
כן.
באופן חריג. לקח אותו בגלל שהוא היה כזה שלא יבלבל את המוח, חיוור ויופיע בטקסים, ולא יהיה לו את זה. ובנסיבות האלה הוא נכנס להיות מנהיג, נשיא ארצות הברית, והיום הוא מדורג על ידי היסטוריונים. כאחד הנשיאים הגדולים של אמריקה.
אז זה אולי תמונת הראי של הדוגמה של הרדין ממקודם.
נכון.
היה לנו נשיא אחד שהיה טוב לקמפיינים ולא כל כך טוב בחדר הסגלגל.
בדיוק ככה.
ונשיא שבקמפיין לא היה נבחר, אבל בחדר הסגלגל היה טוב.
בדיוק ככה, בדיוק ככה.
טוב, נדמה לי, פרופסור פופר, שזמננו תם. לא הוצאנו כל כך הרבה תובנות על הבחירות, אבל בכל זאת הייתה שיחה מאוד מעניינת. אני מבינה שאנחנו נתונים בידי שליטתה של פורטונה.
פורטונה, תמיד חשוב שיהיה מזל. האמא שלי הייתה אומרת ככה, אני חושב שזה קולע, אולי זה משפט סיום. בחיים צריך מזל, למזל צריך לעזור קצת.
אז עם המשפט הזה נסיים. תודה רבה, פרופסור מיכה פופר.
בבקשה, בכיף.